שלום וברוכים הבאים לפרק 5 של לומדים יין, עלילות לבל 3. ובפרק הזה בעצם אנחנו הולכים לדבר על ינות לבנים, יצירה שלהם, וגם אנחנו נסיים עם ינות מתוקים. אז אנחנו בעצם הולכים לדבר היום באופן כללי על ייצור של יין לבן זול לעומת יין לבן יותר איכותי, ועל כל מיני זני ענבים עיקריים שאתם תפגשו, פגשתם כבר ואתם תפגשו גם בעתיד. אז לפני שנתחיל, באופן כללי את הזנים הלבנים שלנו, אתם צריכים לדעת שאפשר לחלק באופן כללי לשתי קטגוריות של זני ענבים לבנים. יש לנו זנים ארומטיים, זאת אומרת זנים שיש להם ארומה בולטת, מאוד מאוד ריחניים, נגיד סוביניון בלאן, ריזלינג, גבורץ וכאלו. ויש לנו זנים שהם לא כל כך ארומטיים, כלומר הם יותר ניטרליים בטעם שלהם, נגיד שרדונה או פינו גריז'יו. ומה שצריך להבין זה שהעבודה שלנו ביקב, עם עשיית יין מזנים ארומטיים וזנים לא ארומטיים, היא כנראה תהיה שונה. כי בזנים ארומטיים יש לנו יותר ארומות שאנחנו רוצים לשמר, ולכן אם אנחנו נעשה איזשהם תהליכים מסוימים שנעבור עליהם מיד, אנחנו יכולים לאבד את הארומות הראשוניות האלו בזנים האלו, כמו סוביניון בלאן וריזלינג. ומצד שני, בזנים לא ארומטיים, התהליכים המיוחדים האלה שאפשר לעשות ביקב יכולים לתת איזושהי מורכבות מעניינת ליין. אז בואו נתחיל. אז כשאנחנו בעצם רוצים להכין יין לבן, יש כל מיני החלטות שצריך לקבל, והן בסופו של דבר ישפיעו על היין הסופי שלנו. החלטה אחת זה למשל, כמה מגע אנחנו בכלל רוצים עם הקליפות. אנחנו יודעים שמגע עם הקליפות זה משהו שמאפיין בעיקר עינות אדומים, במיוחד בתהליך התסיסה, ו... בעינות לבנים זה לא הכרח, הרבה פעמים אין מגע עם הקליפות. המגע עצמו עם הקליפות הוא בעצם מעשיר את הטעם, אבל עלול לזרז תהליכים של חמצון וציסה, ואז לפגוע בה. ואנחנו גם צריכים להחליט האם אנחנו רוצים לטהר את המיץ לחלוטין מחתיכות של קליפות, שכמו שאמרנו יכולות לפגוע בתהליך של הציסה, אבל הן בעצם מעשירות את הטעם. ואנחנו נראה שיש זני ענבים מסוימים שבהם אנחנו כן נרצה אולי יותר מגע עם קליפות, ויש זני ענבים שבהם נרצה אולי פחות מגע עם הקליפות. בנוסף, אנחנו גם צריכים להחליט על טמפרטורת התסיסה ועל מיכל התסיסה הרצוי. הטמפרטורה בתסיסה של ינות לבנים היא צריכה להיות בין 12 ל-22 מעלות, אבל זה טווח רחב. אנחנו יכולים להחליט להיות בחלק העליון של הטווח או בחלק התחתון שלו, וזה ממש ישפיע על הניחוחות שנקבל בסוף. ומיד נראה באיזה סגנונות של יין לבן נרצה טמפרטורה יחסית יותר גבוהה ובאיזה נרצה טמפרטורה יחסית יותר נמוכה. ואנחנו גם צריכים להחליט באיזה מיכל אנחנו רוצים להשן את היין, בעץ אלון, בנרוסטה, ועוד החלטות שונות כמו האם אנחנו רוצים לישן את היין על השמרים, או האם לאפשר תסיסה מלולקטית שניונית. אז בואו נדבר רגע על ייצור של יין לבן זול בכמות גבוהה. הדגשים שלנו כשאנחנו רוצים לייצר כמה שיותר יין לבן בזול הם שונים מאשר דגשים שלנו בייצור יין לבן יותר איכותי. אז ביין לבן זול אנחנו מדברים על ינות לא מורכבים שלא אמורים להתיישן בבקבוק בכלל. בדרך כלל הם יהיו זניים, ואם הם יהיו זניים אז יהיה מצוין ממש השם של הזן על הבקבוק בגדול, או שיחליטו לעשות בלנד, ואז הבלנד הזה פשוט יהיה איזשהו דרי וויין או פרוטי וויין, משהו בסגנון. הזנים בשימוש הם ברוב המקרים יהיו זנים יחסית ניטרליים בטעם שלהם, למשל שרדונה ופינו גריז'יו שהם קלים להבשלה, במיוחד באקלים חם, ואפשר להכין אותם עם עץ או בלעדיו, הם עושים עבודה טובה גם כך וגם כך. העיינות האלו יהיו בעלי ארומות ראשוניות דומיננטיות, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נרגיש יותר ארומות פירותיות ופחות ארומות של חמצון ויישון. בסופו של דבר תזכרו, מדברים על ינות זולים. ולכן אנחנו גם רוצים להימנע מחמצון בזמן שמכינים את היין. כי החמצון, אמרנו, פוגע בארומות הראשוניות האלו. אנחנו צריכים למעוך את הענבים ולהוציא את הענפים, את הסטמס, ורק לאחר מכן לעשות את הסחיטה. כשהתהליך נעשה באקלים חם, אז בדרך כלל צריך לתקן עם הוספת חומצה, שכמו שאמרנו זה מותר במקומות מסוימים, ואם אתם זוכרים, ככל שחם יותר, באקלים חם, ככה הענב מאבד את החומצות שלו יותר מהר. הישון בדרך כלל יעשה מן הסתם במחלי נרוסטה, בטמפרטורות נמוכות. נרוסטה בגלל שאנחנו רוצים כמה שפחות חמצן שמתערב לנו בתהליך, וטמפרטורות נמוכות, כי כמו שאמרנו, טמפרטורה נמוכה עוזרת לשמר ארומות ראשוניות, לעומת טמפרטורה גבוהה יותר. ואנחנו גם רוצים למנוע שימוש בתסיסה מלולקטית. אנחנו לא נרצה לעשות את התסיסה הזאת, או על ידי, או שנמנע את זה על ידי קירור, או על ידי הוספה של גופרית דו-חמצנית, של SO2, שכמו שאמרנו, שני מונעים מהשמרים לעבוד. אם אנחנו נרצה תחושה של עץ, אנחנו בדרך כלל לא נעשן בחביות עץ אלון, אלא אנחנו ממש נשתמש בשבבי עץ. יש שבבי עץ שאפשר לקנות, ומה שעושים זה שטובלים אותם בחביות, במחלי נרוסטה, כמו שטובלים טיון. זה מקבל את אותו, בעצם אנחנו מקבלים את אפקט העץ, בלי להשתמש בחביות עץ אלון. ולמה שנעשה דבר כזה? כי זה תהליך יותר זול ומהיר. אז שוב, אני מזכיר, מדובר ב... יין לבן זול בכמות גבוהה, אנחנו רוצים לייצר כמה שיותר ויותר מהר. העיינות כמעט תמיד עוברים סינון ועיצוב כדי שיהיה יין בהיר בלי משקעים, ובזה אנחנו בעצם מסיימים. אז אלה הדגשים לגבי יין לבן זול בכמות גבוהה. כל הנקודות האלה לנקודות שפשוט צריך להכיר, רובן הן הגיוניות מאוד כשחושבים על זה. ומפה עוברים לדבר על יין לבן יותר איכותי. אז כאן הדגש הוא על איכות ולא כמות, ויש לנו בעצם, אם אנחנו נעשה הפרדה כללית כזו, אפשר להגיד שיש זני ענבים יותר ארומטיים, למשל סוביניון בלאן וריזלינג, וזנים פחות ארומטיים, למשל פינו גריז'יו ושרדונה. אבל שוב, זאת הכללה יחסית גסה, הכללות האלה בדרך כלל עוזרות לנו בהתחלה כשאנחנו מנסים ללמוד דברים טכניים כלליים על עולם היין. אז נתחיל בלדבר על זנים ארומטיים. למה אגב אנחנו עושים את ההפרדה בין ארומטיים ללא ארומטיים? כי מיד נראה שהעבודה שלנו ביקב עם זנים ארומטיים היא תהיה מעט שונה מהעבודה עם זנים לא ארומטיים. אז בזנים ארומטיים מדובר מן הסתם בזנים עם ארומה בולטת במיוחד, ומלבד סוביניון בלאן וריזלינג יש עוד זנים שנכנסים לקטגוריה הזאת, למשל מוסקט, גבורצטרמינר וטורנטס, הזן הלבן המפורסם של ארגנטינה. מטרת היינן במקרה הזה היא לשמור על הארומות האלה ולהעצים אותם, להעצים ארומות שהן ארומות ראשוניות, פירותיות וכו. בדרך כלל נשתמש במחלי נרוסטה, אנחנו פחות רוצים שהחמצן ישחק פה תפקיד משמעותי. לעתים אנחנו ניקח גם חביות עץ ענקיות, כאלו שבהן ההשפעה של העץ היא יחסית חלשה, כי החבית היא מאוד מאוד גדולה, יש פחות מגע של העץ עם היין עצמו, וטמפרטורת התסיסה תהיה נמוכה יותר, שוב, כדי לשמר את הארומות האלו. בזנים ארומטיים, בדרך כלל נוטים יותר לתת לענב מגע עם הקליפות. משהו, נקודה שצריך להכיר, ובדרך כלל עושים איזשהו סוג של clarification, התהליכים האלה של סינון וביהור שדיברנו עליהם לפני שני שיעורים, לפני שני פרקים, והסיבה היא כי זה מחמיא לארומטיות של הענב. אז נדבר קצת יותר בהרחבה על סוביניון בלאן וריזלינג. אם אנחנו מדברים על סוביניון בלאן, אז הענב עם חמיצות מאוד גבוהה, הוא מבשיל מוקדם, אז הוא מתאים לגידול באקלים יחסית קר, היכן שהטמפרטורה עוזרת לשמור על הרעננות של הענב, על הפרשיות שלו. המקומות המפורסמים ביותר לסוביניון בלאן איכותי הם עמק הלואר, שנמצאת בצרפת, ומלבורו מניו זילנד. הסוביניון בלאן מעמק הלואר, למשל של הכפרים סנסר ופוי פומה, הוא סוביניון בלאן יותר עצור ואלגנטי. זאת אומרת, האקלים שם הרבה יותר קר, ובגלל זה אנחנו נריח בעיקר ארומות של אולי תפוח ירוק, אספרגוס, דברים בסגנון. ובמלבורו, שנמצא בניו זילנד, למרות שהטמפרטורה היא יחסית נמוכה, יש הרבה יותר שמש. ובגלל זה היין הרבה יותר ארומטי, ומתקבלים טעמים, ארומות קצת יותר טרופיות. אם זה אשקולית, פסיפלורה, אלדר פלאואר, דברים בסגנון, לפעמים אפילו גויאבות. מלבורו זה בעצם הסגנון שלה, והרבה פעמים אפשר להרגיש את ההבדל בין סוביניון בלאן צרפתי לבין סוביניון בלאן ניו זילנדי. השילוב של סוביניון בלאן עם זן נוסף בשם סמיון, זה משהו שקורה הרבה פעמים בבורדו. והשילוב שלו עם סמיון, שזה ענב טיפה פחות ארומטי, בעצם מפחית קצת את הארומות, ומעניק קצת יותר גוף ליין. רוב יינות הסוביניון בלאן כדאי לשתות אותם צעירים כשהם רעננים. יש יצרנים שדווקא עובדים עם סוביניון בלאן בשיטות שמיועדות יותר ליינות לא ארומטיים. נגיד בפסק לאוניין שנמצאת גם בבורדו, מיישנים את הסוביניון בלאן בעץ אלון כדי להעניק לו איזשהו גוף מלא וניחוח יותר תבליני, וגם מערבבים אותו עם סמיון כמו שאמרנו. אז זה סוביניון בלאן, ובואו נדבר רגע על ריזלינג. אז ריזלינג מייצר יינות בטווח מאוד רחב של אופי. הענב הזה מתמודד יפה עם חורף קר, והוא עובר הנצה מאוחרת, ככה שלרוב אנחנו מצליחים להימנע איתו ממצבים של ספרינג פרוסט, של קיפאון באביב. באקלים קר יחסית, הריזלינג ייתן שוב ארומות יותר ירוקות, יותר פרחוניות, ובאקלים חם אפשר להבחין בארומות יותר הדריות, או של פירות שאין לזה כל כך מילה בעברית, אבל קוראים להם סטון פרוטס. זה בעצם פירות שיש להם גלעין גדול קשה כזה, למשל אפרסק, משמש וחו. הריזלינג שלנו מבשיל מעט מאוחר יחסית, והרבה פעמים אפשר לראות בכל מיני יקבים מצב שבו משאירים בכוונה את הריזלינג על הגפן לבציר מאוחר. באנגלית קוראים לזה late harvest. זו שיטה שאנחנו נראה מייצרת יינות קצת יותר מתוקים. ולמה? מה שקורה זה שאם משאירים את הריזלינג על הגפן ולא בוצרים אותו עם כל שאר הענבים, אז הוא ממשיך לאסוף עוד סוכר, והוא עושה את זה בלי לאבד חמיצות. אם הענב שלנו מצליח לא לאבד את החמיצות שלו, אז זה סימן לכך שזה ענב שמתאים להשארה על הגפן. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים מידה מסוימת של חמיצות, היא שומרת על הענב. אם ככה, ריזלינג זה ענב שמתאים לבציר מאוחר, והוא גם מתאים אם כך לייצור של יינות שהם גם חצי יבשים. אז אפשר להכין מריזלינג גם יינות קינוח, בין אם אנחנו עושים את זה בבציר מאוחר, ובין אם משתמשים בפטריית הבוטריטיס, שדיברנו עליה בעבר. ריזלינג איכותי יכול להתיישן שנים ואפילו עשרות שנים, ויש יינות קינוח איכותיים ביותר שעשויים מריזלינג. ריזלינג שהוא בוגר, יכול לפתח ארומות של דבש, כליה, והוא עדיין שומר על רמת חמיצות גבוהה. משהו שהרבה אנשים שמים לב אליו, זה שריזלינג מיושן הרבה פעמים מפתח איזושהי ארומה כזו שדומה לפטרול, ממש לדלק, והרבה אנשים מחפשים את הריח הזה של הפטרול כדי להצליח לזהות על יין מסוים שמדובר בריזלינג, שזה משהו שיותר בא עם ניסיון ועדיין יכול לתעתע בהרבה מקרים. בירת הריזלינג בעולם היא גרמניה, היא מייצרת אותו ברמות מתיקות משתנות הודות לפטריית הבוטריטיס, ואת רמות הסוכר צריך לזכור שתמיד מאזנים עם רמות חומצה מתאימות. יין עם רמת סוכר גבוהה יהיה יין שיש בו גם רמת חמיצות מאוד גבוהה, גם אם לא מרגישים את החמיצות, היא נמצאת שם כדי לאזן את הסוכר. באוסטריה בדרך כלל יש ריזלינג יבש או מתוק, באלזס בדרך כלל מתמחים בייצור ריזלינג יבש. ריזלינג עושים גם הרבה באוסטרליה, במקומות כמו קלר ואלי ועדן ואלי, שם מייצרים ריזלינג יבש, וכנל גם בוושינגטון סטייט בארצות הברית. אז אם נסכם על שני הזנים הארומטיים האלו, סוביניון בלן בדרך כלל תוסס עד שהוא יבש, ריזלינג הוא בעל המון אופציות. הוא נע בכל הסקאלה מיבש עד מתוק מאוד. בעיינות האלו יש מעט התעסקות עם היין אחרי הציסה, בדרך כלל לא עושים יישון מיוחד, ציסות מלולקטיות, דברים מסגנון. החמיצות הגבוהה נשמרת, כך ששוב מונעים ציסה מלולקטית, שהיא קצת מקטינה את החמיצות של היין. סוביניון בלן נעשה במגוון שיטות כדי שיהיה מורכב. אנחנו דיברנו הרבה על סוביניון בלן שהוא פרשי, רענן, ארומות ראשוניות, אבל יש הרבה דוגמאות לסוביניון בלן שהוא לא כזה. למשל בקליפורניה יש לנו פומה בלן, שזה סוביניון בלן שבעצם עובר ציסה בחבית. אז גם בפומה בלן מקליפורניה וגם לבנים מסוימים מפסק לאוניין בבורדו, יש להם ניחוח תבליני וקרמי בזכות תהליכים כמו ציסה בחבית, אישון על השמרים, ציסה מלולקטית וכו. אז למרות שיש חוקים, יש הרבה אזורים מסוימים שהולכים נגד הכלל הזה, הכלל הנפוץ הזה, אפשר להגיד. מפה אנחנו עוברים לזנים לא ארומטיים. זנים לא ארומטיים הם יותר ניטרליים בטעם שלהם. במקרה שלהם פחות נותנים לתת מגע עם הקליפות, כי בדרך כלל זה רק מוסיף מרירות שקשה לאזן אצלם. ובזנים לא ארומטיים אנחנו נתמקד בשני זנים, שרדונה ופינוגרי או פינוגריז'ו. אז נתחיל עם שרדונה, אחד הזנים הכי מפורסמים שיש, בין היתר בגלל שהוא קל לגידול וקל להבשלה ברוב סוגי האקלים, ואכן הוא גדל בכל אזורי היין בעולם כמעט. הוא עושה הנצה מהירה, כך ששרדונה כן חשוף לסכנה של כיפאון באביב. באקלים קר, בדרך כלל מרגישים אצלו ארומות של פרי ירוק והדר, באקלים שהוא מתון יותר יש לו ארומות של פרי בשרני, אפרסק לבן, מלון, ובאקלים חם השרדונה אפילו יכולה לתת ארומות של איזשהו פרי טרופי, אם זה בננה או אננס. אמרנו ששרדונה זה זן לא ארומטי, אבל זה הכל יחסית. לכל הזנים כמעט יש ארומות שניתן להבחין בהן, זה פשוט ברמה של העוצמה, אפשר להגיד. בשרדונה אולי קצת יותר קשה להבחין בארומות מסוימות מאשר באיזשהו זן הרבה יותר ארומטי כמו גבורצטרמינר. אז באקלים חם השרדונה מאבד את החמיצות מהר לקראת סוף תקופת ההבשלה, אז כדאי לבצור אותו מהר. הארומה העדינה של השרדונה מאפשרת להשתמש בו במגוון שיטות שונות. למשל בצפון בורגון, בבורגון עושים שרדונה, אבל השרדונה מהצפון, מהמרכז ומהדרום שונה לחלוטין. למשל בצפון בורגון יש כפר מפורסם בשם שבלי, שם יש לנו שרדונה ששומר על פרשיות רעננות מקסימלית, עם ניחוח של תפוח ירוק והדר. ואם נרד רגע למרכז בורגון, לקוט דאור, אז יש שם שרדונה שיש לו יותר ניחוחות של סטון פרוט, של משמש אפרסק, עם קצת השפעה קרמית מהעץ שמיישנים אותו בו. ואם נלך אפילו יותר דרומה, למקונס, אז שבבורדו, אז שבבורגון, סליחה, אז היין יהיה אפילו יותר בשל ותהיה לו תבליניות שהוא מקבל מהעץ. רוב העינות של השרדונה עברו ציסה מלולקטית, הרבה מהם בהשוואה לארומטים יעברו יישון על השמרים. זאת אומרת, יישון על השמרים זה משהו שיותר נפוץ בשרדונה מאשר בזנים ארומטיים. עם הגיל בשרדונה איכותי אנחנו נראה טעמים שלישוניים של שקדים, פטריות וכו. וזה בעיקר במה שקורה בצרפת. עכשיו, מחוץ לבורגון, האופי של השרדונה בעיקר יהיה תלוי בהגחמות, בקפריזות של היצרן, ולא באיזושהי מסורת יין מיוחדת. אזורים עם מוניטין של שרדונה איכותי הם למשל ראשן ריבר ואלי בקליפורניה, ג'ילונג ומורנינגטון ואדלייד הילס, מורנינגטון פנינסולה, סליחה, ג'ילונג ואדלייד הילס שנמצאים באוסטרליה, גיסבון ומלבורו בניו זילנד, קזבלנקה בצ'ילה ועוד הרבה מאוד דוגמאות. וזה שרדונה. בואו נעבור רגע לפינוגרי או פינוגריז'ו. בעצם מדובר באותו ענב. פינוגרי, פינוגריז'ו, בצרפת קוראים לו פינוגרי, זה השם הצרפתי, פינוגריז'ו זה השם האיטלקי. הוא בדרך כלל נעשה בסגנון שונה בשתי המדינות, בגלל זה הרבה פעמים חשוב לדעת אם מדובר בפינוגרי או פינוגריז'ו, זה בדרך כלל מציין לנו מה האופי של היין. הבחירה בשם היא לפי החלטת יצרן, אם אנחנו מדברים על מדינה מחוץ לצרפת או איטליה, בארץ מי שיכול לכתוב על הבקבוק שלו פינוגרי או פינוגריז'ו זה אותו ענב, אבל זה בעצם הצהרה של הינן לגבי איך היין שלו, מה האופי של היין. ינות פינו איכותיים לפעמים הם שונים באופן קיצוני מהפינו הזולים שיש בשוק. יש הרבה מאוד פינוגריז'ו זולים מאוד בשוק, אבל האופי שלהם שונה מהפינוגריז'ו האיכותי יותר. אז הענב הזה, פינוגרי, פינוגריז'ו, הוא עובר הנצה מהירה, כמו שרדונה, והוא גם מבשיל מהר. באקלים חם, אם נשאיר אותו על הגפן, אז הוא יצבור את סוכרים, אבל בניגוד לריזלינג למשל, הוא יאבד את החמיצות שלו. אז הוא פחות מתאים לתהליך הזה. פינוגרי בצרפת עושים בעיקר באלזס, או יבש או חצי יבש, לעתים עם מרקם קצת יותר שמנוני. אומרים על פינוגרי שהוא קצת יותר, הוא מרגיש קצת יותר כמו אח בוגר של הסגנון של פינוגריז'ו. הוא בדרך כלל יהיה עם מרקם קצת יותר שמנוני, ארומה טרופית יותר, רמזים לטעמים שלישוניים כמו ג'ינג'ר, דבש, קליפת הענב היא בעלת צבע יותר עמוק. פינוגרי מופיע גם בניו זילנד, וגם שם יש ליין חמיצות בינונית, אבל יותר טעמי פרי ומעט יותר סוכר, בזכות השמש. פינוגרי עשיר ויבש עושים גם באוסטרליה, בתזמניה, וגם באורגון שבארצות הברית. הסגנון של פינוגריז'ו, סגנון איטלקי, יבש, וכאשר מדובר בפינוגריז'ו איכותי, עושים אותו באזורים צפוניים, צפון מזרחיים, בפריולי ונציה, בטרנטינו, באלטו אדיגה. ינות אלה משאירים מאוד בהשוואה לזולים שנעשים באיטליה באזור הכללי של ונטו. הפינוגריז'ו שגדל בערים האלפים, לרוב נבחר מקלונס, משבטים גרמניים, עם פרי גדול יחסית ויכולת ריכוז טעמים מאוד גבוהה. ואם נסכם לגבי הזנים לא ארומטיים, לינן במקרה שלהם יש הרבה מאוד אופציות של התעסקות עם היין, יותר מאשר הזנים הארומטיים שבהם אנחנו נהיה יותר סטריקט, יותר קפדנים כדי לשמר את הטעמים הארומטיים. אז המעיכה של ענבים היא לא חובה, אפשר להעביר ענבים שלמים לסחיטה, זה נפוץ בשרדונה. בשלב הזה חשיפה לכמות מבוקרת קטנה של חמצן דווקא עוזרת ליין העתידי להתיישן טוב יותר. אז בזנים לא ארומטיים אנחנו נראה יותר התעסקות עם חמצן. תסיסה יכולה לעשות במגוון מחלים, בנרוסטה עבור ינות שבלי ופינוגריז'ו למשל שרוצים לשמר טעמי פרי ירוק ורענן, אולי איזה חבית עץ גדולה שמשמשת פינוגרי מאלזס, ואפילו חביות עץ קטנות שמעניקות ארומות מאוד תבליניות כלויות שמשמשות אותנו בשביל שרדונה שנגיע למשל מקוט דאור, ממרכז בורגון. יש בחירה מגוונת גם בטמפרטורות תסיסה וגם בסוגי השמרים. אפשרויות לאחר התסיסה הן מאוד מגוונות. אפשר להחליט להשן את כל היין בחבית, אפשר להשן רק חלק מהיין בחבית, אפשר לאפשר תסיסה מלולקטית, שזה נעשה כמעט בכל ינות הפרימיום הלבנים מבורגון, אפילו בשבלי. וגם האם לישן על השמרים, האם לעשות סורלי. ינות פרימיום של שרדונה ופינוגרי או פינוגריז'ו, בדרך כלל נשארים זניים ולא נוטים לעשות בלנדים. אז זה לגבי ינות לבנים, ואנחנו נדבר עכשיו על הכנה של ינות קינוח, ינות מתוקים. בעצם יש הרבה מאוד דרכים שונות להכין את היין, ינות האלו, המשותף לכולם זה שבעצם צריך להיות בהם רמת סוכר גבוהה מאוד. אז בואו נדבר על כל מיני שיטות שונות. יש לנו בערך 7 נקודות שונות שאפשר לעבור עליהן. אז דבר ראשון שאפשר לעשות עבור ינות קינוח זה לעצור את התסיסה. זה קורה בכל מיני ינות קינוח שנדבר עליהם בעתיד. אז במקרה של עצירת התסיסה, אנחנו רוצים להרוג את השמרים לפני שהם מסיימים לאכול את כל הסוכר. או שנוסיף אלכוהול, שזה קורה למשל בינות פורט, או שנוסיף הרבה מאוד גופרית דו-חמצנית, הרבה מאוד SO2, שני המקרים האלה הורגים את השמרים, מונעים מהם בעצם להמשיך לעבוד. ואז נשארנו עם יין שיש בו הרבה סוכר. אופציה נוספת זה להוסיף מרכיב ממתק. בגרמניה למשל אפשר להוסיף תירוש ענבים ליין יבש לפני בקבוק כדי להמתיק אותו. אפשר להוסיף גם RCGM שדיברנו עליו בעבר בשביל ינות שהם ינות זולים בתפוקה גבוהה. נקודה נוספת זה שאפשר לרכז את הסוכר בענב. כל מיני דרכים שונות, למשל עידוי מים שעוזרות להגביר את לא רק את הסוכר אלא גם את שאר המאפיינים של הענב, כולל החמיצות והטעמים. אז שיטה שצריך להיזהר איתה, ברגע שאנחנו מאבדים מים אנחנו מעצימים את כל שאר הדברים. טכניקה נוספת מאוד מפורסמת היא של ריקבון אציל, נובל רוט, שנעשה בעזרת הבוטריטיס. היא שיטה שאחראית לייצור עינות הקינוח הטובים בעולם, אם זה סוטרן מבורדו, אם זה טוקאי מהונגריה, או אם זה בירנאושלס וטרוקן בירנאושלס שמגיעים מגרמניה. הפטריה של הבוטריטיס יכולה לגרום לנובל רוט, אבל יכולה גם לגרום לריקבון לא טוב, לגרי רוט. ולכן צריך להיזהר איתה, כדי שיתפתח הריקבון שאנחנו רוצים, הריקבון האציל, על הענב להיות בשל לפני כן, הוא צריך לגדול בסביבה לחה, עם ערפל בבוקר, מלווה ביובש שמשי בצהריים. הערפל שבבוקר עוזר לפטריה לחדור לענב, והשמש בצהריים היא מייבשת את המים ומעכבת את הריקבון. הפטריה הזאת יכולה להעניק טעמים של דבש, משמש, הדר, פירות יבשים. היא בדרך כלל לא תוקפת את כל האשכול באותה רמה. אז כשרוצים להכין יין מתוק מבוטריטיס, צריך הרבה פעמים לעשות סלקציה ידנית של הענבים הנגועים מכל אשכול. ממש לקחת כל אשכול, לראות איזה ענבים ממש הושפעו מהפטריה הכי הרבה, ולקטוף אותם אחד אחד. שיטה נוספת היא של שיטות של יבוש של הענבים. היבוש, כמו שאתם יכולים להניח, בעצם גורם לפחות, הוא גורם לחלק מהמים להתאדות. אז יש לנו שני סוגים של יבוש. קודם כל, יש לנו יבוש של הענב על הגפן, שנקרא גם פסרילאז'. אנחנו בעצם לא בוצרים את הענבים בזמן. אנחנו נותנים לענב להתייבש על הגפן ולהפוך לצימוק, אבל הדבר הזה יכול לקרות רק בסתיו חם ויבש. אחרת, נקבל ריקבון, גרי רוט. אז הטעם שמתקבל הוא של פרי מאוד מאוד בשל, והעינות האלו, כמו שדיברנו עליהם קודם, קוראים להם late harvest, בציר מאוחר. השיטה הבאה זה לייבש את הענב אחרי הקטיף. זאת אומרת, בציר בזמן, לקחת את הענבים עצמם ולייבש אותם, למשל על מחצלות. השיטה הזו זו שיטה מאוד מקובלת בפסיטו באנגליה. השיטה שבה אנחנו מכינים ינות כמו המרונה המפורסם שמגיע מצפון מזרח איטליה מוונטו, או כמו הריצ'וטו דה לוואל פוליצ'לה, שנדבר עליהם בעתיד, כשנגיע לאיטליה. אז ריצ'וטו דה לוואל פוליצ'לה זה דוגמה נהדרת ליבוש של הענבים אחרי הקטיף. והשיטה האחרונה היא בעצם של הקפאת הענב על הגפן. זה שיטה של אייס וויין, זה השם שלה, בין אם זה קורה בגרמניה או בקנדה. אנחנו משאירים את הענבים על הגפן עד החורף, והטמפרטורה בעצם מקפיאה את הענב, הענב הופך לקרח, וכשהענף נקטף ועובר סחיטה, המים הקפואים נשארים במכונה, ורמת הסוכר במיץ הופכת להיות הרבה יותר גבוהה. אז הטכניקה הזו משמשת שוב לאייס וויין בגרמניה, קנדה. אפשר לבצע את התהליך גם באופן מלאכותי, אם אנחנו באזור שבו ענבים לא באמת קפאו בחורף. לאחר השיטות, כל השיטות האלו שבהם מעלים את רמות הסוכר, התסיסה האלכוהולית בדרך כלל עוצרת באופן טבעי. אם ניקח תירוש עם רמת סוכר מאוד מאוד גבוהה, בדרך כלל השמרים לא הצליחו לעכל את כל הסוכר, זאת אומרת לא נצטרך לעצור את התסיסה באמצע. אז למשל, אם ניקח ענבים שמיועדים לטרוקן בירנושלס, יין הקינוח הגרמני, אנחנו מכניסים את כל התירוש הזה פנימה, ואנחנו נותנים לשמרים להתחיל לעבוד, בדרך כלל מרוב הסוכר הם באיזשהו שלב מתים, והרבה פעמים הם מגיעים רק לאחוזי אלכוהול כמו 7% או 8%, והם פשוט לא מצליחים יותר, והם מתים טבעית. כי שמרים פשוט מתקשים לשרוד בסביבה עם עודף בסוכר. ובזה בעצם סיימנו לדבר על ינות לבנים ומתוקים. אז זה הכל הפרק הנוכחי. אני מזכיר לכם, אתם מוזמנים להיכנס גם לדף הפייסבוק של הפודקאסט, עלילות לבל 3 פודקאסט יין, ולכתוב אם יש לכם הערות או הערות באלף בעין. וזה בעצם הפרק הזה. הפרק הבא שלנו ידבר על יצירה של ינות אדומים וינות רוזה.